אהלן לכל המטענים והמטלות, ואתם בעוד פרק של מטוסי נייר, הפודקאסט שיוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם, ונמצא איתנו כאן היום, חן מלובני, אתם עוד מעט תפגשו אותו, שהולך לקחת אותנו הישר לקובה, אנחנו מכירים אותה מהסיגרים ומהטבק, וכמובן מהרום הקובני והסלסה, אבל יש בה עוד הרבה מאוד מעבר, עם מדינה שרק לאחרונה נפתחה למערב, מה שהופך אותה להיות בוא נגיד סוג של מוזיאון מהלך, כמובן אנחנו מכירים את זה מהמכוניות, אבל יש שם עוד הרבה מאוד אלמנטים שהשתמרו מהעבר ומתפקדים שם כיום, אז היא מדינה מאוד מאוד מיוחדת, וכמובן אפשר לשלב אותה כחלק מהטיול הגדול בדרום אמריקה, או אפילו כיעד נפרד. אז יאללה, אני חושב שאפשר להתחיל. ונתחיל ב-60 שניות על קובה. קובה היא מדינת האיים הגדולה והמוכלסת ביותר באיים הקריביים. חיים בה בקירוב כ-11 מיליון תושבים, מרביתם בעיר הבירה הוואנה, הידועה מעשיר, הוואנה אוננה. קובה היא בין המקומות הראשונים שגילה כריסטופר קולומבוס במסעותיו, מיד עם גילויה השתלטו עליה הספרדים וכפו שלטון אכזרי על הילידים עד להכחדתם מהאי. כיום מרבית תושבי קובה הם ממוצא אפריקאי והובאו לאי כעבדים לצורך עבודה בגידולי הסוכר והטבק. בעבר הייתה קובה המובילה העולמית בייצואים של גידולים אלו. וכמובן חייבים קצת פוליטיקה. מאז 1959 מונהג בקובה שלטון קומוניסטי מוחלט, מהפכה של קסטרו, כלומר הכל שייך לממשלה ומרבית התושבים מקבלים ממנה משכורת ותלושי מזון. בגלל השלטון וקרבתה לברית המועצות, קובה הייתה ביחסים מאוד גרועים עם ארצות הברית, רק ב-2015 היא כוננה את היחסים ולמעשה נפתחה למערב. רק בשנת 2008 הותר לתושבי קובה להשתמש בטלפונים סלולריים ומחשבים אישיים, ורק אז הם נפתחו למעשה לכל העולם. עד כאן. מה קורה? חן, מה שלומך?
בסדר גמור, מה הולך איתי?
בסדר גמור. טוב, ניתן שנייה דיסקליימר מאיפה אנחנו מכירים בכלל. קח לי כמה דקות אז נשחזר את זה. אנחנו מכירים מהקרוספיט. אתה עוד ממשיך שם את הענפת משקולות ו...
ממשיך, אבל פחות בקרוספיט, אלא יותר בנפרד לבד.
זה גם טוב, זה גם טוב. אנחנו נמצאים פה כמובן בבית אריאלה שמערכים אותנו, וממש דקה לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזכיר לכל המאזינים, אם אתם אוהבים את הפודקאסט, מוזמנים, כנס לאתר שלנו, peppersplans.co.il, צריכתי לתפוס את הקידומת הזאת, מזמין גם אותך אחר כך לבחון את זה בתור מתכנת. אז בואו תן שנייה רקע לעצמך, מי אתה, מה אתה...
אז אני חן, בן 26. בגדול אני מתכנת, איש אלגוריתמים, עובד בהייטק, ובאתי לדבר היום על קובה.
אופה, אז איך הגעת בכלל לקובה?
שאלה מדויקת. אז בגדול הגעתי לקובה אחרי טיול מאוד, כחלק מטיול מאוד גדול בדרום אמריקה. כבר טיילתי כמה חודשים בדרום אמריקה, ואז הגעתי לקובה. הטיול בקובה היה שבועיים, ואחרי זה המשכתי לעוד כל מיני מדינות בדרום ובמרכז אמריקה. קובה טיילתי שבועיים עם שני חברות, טיילתי איתם שבוע וחצי, ואז המשכתי כמה ימים בנפרד לבד. וזהו, בוא נדבר על קובה.
יאללה,
בוא נדבר על קובה.
זה איך
הגעתי לשם. אז בגדול, כשאני אומר לך קובה, מה אתה חושב על המדינה הזאת?
דבר ראשון, קופץ לי הראש המכוניות הישנות, הצבעוניות, כמובן סיגרים ורום.
אז בגדול זה נכון, כאילו זה המדינה. אז אמרתי, כן, אני רוצה לראות את המדינה הזאת, ואני רוצה להבין על מה האירוע כשאומרים קובה, על מה מדברים. אז אמרתי, בוא נצטרף, כאילו, וסגרנו את כל הטיסה. טסתי לקובה מפירו.
שילבת את זה כחלק מהטיול הגדול שלך, כגל עולה?
כן, אני התחלתי את הטיול כגל עולה, כן. ובעצם מבוליביה לפירו, מפירו לקחתי טיסה לפנה, ומפנמה הגעתי לקובה.
לקובה, שחשוב גם להדגיש, כי אין שם הרבה טיסות, נכון? אני מבין...
אז לקובה, ממה שאני יודע, אין הרבה טיסות. יש אולי 5 מקומות שטסים אליה, כאילו ארצות הברית, ממיאמי, ממקסיקו, מקולומביה, מבוגוטה, מפנמה סיטי, אני טסתי מפנמה סיטי, ויש טיסות ישירות ממדריד. בגלל זה הרבה ישראלים מגיעים, בוחרים לסיים את הטיול, נגיד הישראלים שטסים לדרום אמריקה, בוחרים לסיים את הטיול בקובה, כי יש טיסות ישירות למדריד, וגם זה יעד שהרבה אנשים, כמו למשל השני חברות שטיילתי איתם, אחת מהם באה רק לשבועיים, והיה לה טיסה יחסית זולה, ישירה ממדריד, הלוך חזור.
אז זה אחלה יעד גם לסיים בו או להתחיל בו?
אז כן, אז אני טיילתי עם שני חברות, אחת באה רק לשבועיים, והשנייה התחילה איתי בקובה, ואז המשיכה לטיול גדול באמריקה.
היא אמנם אי, אבל היא אי גדול. השאלה היא כמה זמן צריך להקדיש לה? שבועיים זה משהו שדעתך ריאלי או...
אני חושב ש10 ימים זה המינימום, למי שבאמת רוצה לחוות את המדינה ולראות הרבה דברים בה. אבל אפשר גם לתל שם חודש וחצי, בכיף, זו מדינה באמת מאוד מאוד גדולה. שבועיים זה זמן די סטנדרטי, אני חושב.
שבאמת, אם אני אשאל אותך עכשיו, מה האיילייט הכי מיוחד באמת של קובה, זה דווקא אותם דברים, כמו המכוניות, שנדבר על זה גם עוד מעט מאיפה זה נולד, או דווקא הטבע והחופים, כי הרי קריבית.
זה שילוב של הרבה מאוד דברים, אבל זה תמיד תזכור לך בראש שקובה אתה לא טס בשביל לראות עיר כמו ניו יורק או פריז, ואתה לא טס בשביל אוכל, אתה טס בשביל לחוות את אחת המדינות הכי מיוחדות שיש בעולם. היא באמת כמו בתמונות, כמו מה שיש לך בראש, כשאתה חושב על רכבים או אווירה קריבית, אז כאילו ככה זה באמת המדינה הזאת. המדינה הזאת באמת נתקעה בזמן 80 שנה אחורה, ובאמת כל הרכבים זה רכבים כמו בתמונות.
זה הזיה.
זה באמת הזיה.
אני חושב שגם צריכים לתת רקע, אז אתה ואני עשינו קצת איזה מחקר קטן. הרכבים שם זה לא אספנות, זה מוגדר כרכבים רגילים. מה נגיד הרכב הכי חדש שראית שם?
כשאני הייתי שם, אני לא חושב שראיתי שם רכבים יותר חדשים בשנות ה-80, אבל זה גם, זה היה אולי, במקרה ראיתי כמה רכבים כאלה. כמעט כל הרכבים זה רכבים בשנות ה-60, ותאמת שאני אפילו גם שאלתי שם את המקומים, כאילו איך אתם מטפלים ברכבים האלה בדיוק. ומה קורה פה. אז צריך לזכור שזו מדינה קומוניסטית, זאת אומרת, כל מה שנכנס, בכללי, זה, עזוב את זה שזו מדינה קומוניסטית, זו מדינה ששום דבר בקושי יוצא למדינה הזאת, ושום דבר בקושי נכנס למדינה הזאת. אז כל החלקי חילוף, כל הדברים של הרכבים, הכל הם, יש להם מוסכים מיוחדים בתוך המדינה, שמטפלים מספר רכבים, והכל אינאוס, מה שנקרא. ואת האמת שלפני שנה או שנתיים עבר להם איזשהו חוק בפרלמנט, שממש אוסר להוציא את הרכבים האלה החוצה. אם פעם יכולת לשלם לאיזה קובני הרבה מאוד כסף ולקנות ממנו את אוטו ואיכשהו להוציא את זה מקובה, אז היום אסור. כאילו ממש הממשלה שם שומרת על הרכבים אצלהם.
זה מדהים, אבל גם זה מבין למה, כי זה אחד מהדברים המיוחדים שנותן להם את הציוויון הזה, ובואו נגע באמת למה איך זה התפתח להתפתח. קובה היא קומוניסטית, היא גם היום קומוניסטית, ושנראה כמה זה קומוניזם. קומוניזם זה מהמילה קומון, זה בעצם שהממשלה וכל הרכוש, הכל משותף, הכל שייך לממשלה. התעשיות, המפעלים, הכל שייך לממשלה, והאנשים מקבלים מהם משכורת, אם זה מה שאני תופס, זה קצת התפיסה של הקיבוצים שהיו בארץ, וקומוניזם וארצות הברית לא הולך ביחד, אז היא גם נדחתה מאוד על ידי המערב, ואז מי שהייתה בעלת הברית שלה בעיקר, זה ברית המועצות, התפרקה, שקובה נשארה לבד, וקצת ברוך כלכלי. כמה מרגישים אבל את ההיסטוריה הזאת שם?
כמה מרגישים את ההיסטוריה שם? אז בהתחלה, כשאני נחתתי שם, הרגשתי מדינה אחרת. כאילו, הגעתי ב... ידעתי שזו מדינה שונה לגמרי מה שאתה מכיר, אבל לא הבנתי עד הסוף למה, מה זה אומר. ורק אחרי כמה ימים באמת קלטתי, what the fuck, מה זה המדינה הזאת ואיך אנשים חיים פה, כאילו. ועוד הגעתי מדרום אמריקה, כן, מבוליביה ופירו, שזה רמה אחרת לגמרי, אבל כאילו, קובה זה רמה של ניתוק או חוסר קשר לעולם הערבי ברמה אחרת לחלוטין.
איך אבל התושבים מבטאים את זה? יותר אחר כאילו לדבר איתם, הם מכירים מה זה מערב, הם יודעים מה זה, לא יודע, יוטיוב ודברים כאלה.
אז בשנים האחרונות המדינה קצת יותר נפתחה, ולאנשים יש טלפונים וגישה לאינטרנט, ונחשפים ליוטיוב ולדברים מערביים, אבל בעבר לא היה להם שום דבר. כן, יצא לי גם לדבר על זה עם מקומיים, כמה הם בעד לדבר על פוליטיקה, או כמה הם מדברים נגד השלטון, או כמה הם... הילדים שלהם נחשפים לתכנים מערביים ביוטיוב. כן יצא לשוחח את זה עם אנשים. אני יכול לתת לך דוגמאות. בקובה אתה מתארח בקסות. אנחנו עוד לא יצאנו לדבר על זה, אבל בקובה אתה לא ישן אתה יכול לישון בבתי מלון. אתה צריך לזכור שכל הבתי מלון הם שייכים לשלטון. בעצם, בקובה אתה מתארח
בבית של מישהו.
בבית של מישהו.
ממש השם קסה זה בית.
כן.
למה? אבל כי מלון זה יותר יקר?
אז קודם כל, המלונות הרבה יותר יקרים. הם גם כולם, הם יותר יקרים, והם גם המלונות שייכים לשלטון. זאת אומרת, אתה משלם את הכסף למלון, והוא אוטומטית הולך לממשלה, לשלטון. שזה, נניח שזה בסדר, אבל בוא נשים את זה בצד. אבל אתה גם מחפש בתור איש צעיר שבא עכשיו לגלות מדינה אחרת, אופציות אחרות. אז נגיד בדרום אמריקה, אתה ישן בהוסטלים, ויש לך עבירה של... של צעירים שישנים בהוסטל ומכירים אחד את השני ויוצאים להרפתקאות, נקרא זה. אז בקובה יש פחות אווירה של הוסטלים, ויותר אווירה של, אתה ישן בקסות של אנשים. עכשיו, למה אני מתכוון קסות של אנשים? ממש בית של בן אדם, שיש לו אישור מיוחד מהממשלה שהוא מורשה לתיירים לישון אצלו בבית, וברמה כזאת היא, שכמה דקות אחרי שאתה מגיע אליו הביתה, הוא מצלם לך, מצלם לך ממש את הדרכון, לוקח ממך את כל הפרטים, ורץ למשטרה לדווח שהתייר הזה עכשיו ישן אצלו בבית.
ממש ברמה יומיומית, כאילו צריך ללכת לממשלה, למשטרה, אין לו איזה אתר כזה שהוא מעלה את ה...
אין אתר, אתר אתה הולך ממש רחוק וחושב קדימה במדינות כאלה. ממש הוא הולך לדווח למשטרה, או הולך, שולח להם איזשהו צילום, שהבחור הזה עכשיו נמצא אצלו בבית. כן, כן, ממש ככה.
אז זה היה, למרות שאני חייב להגיד שזה דווקא יכול להיות משהו כיפי, להיות בבית של מקומי, לחוות שניית האווירה, הבתים שם הם גם ישנים בטח כמו הדברים הנוספים, בטח יש להם סגנון.
כל הבתים בקובה, אתה לא חוץ מאולי בניין אחד או שניים בהוונה, הוונה זה עיר ענקית, הוונה זה עיר של 2.5 מיליון איש, יש בהוונה קצת אזורים של בניינים מאוד גדולים ומערביים, מערביים זה קצת מילה כבדה, אבל קצת אזורים של בניינים מאוד גבוהים, אני הייתי באיזה מלון או שניים סתם בשביל לראות, כדי לראות את איך מלון מערבי נראה בקובה, אבל כל הוונה זאת עיר די מתפוררת ודי מאוד ענייה, אבל מאוד מאוד יפה, עם כמה שהיא מתפוררת.
הסגנון בנייה הוא ויקטוריאני כזה, כמו שיש, אתה יודע, כל האזורים שנכבשו על ידי ספרדים ואירופאים, בנו כזה בתים בסגנון מאוד מסוים.
אז הסגנון שם הוא די סגנון של בתים, אם אנחנו הולכים קצת לדירות היותר מרוחקות נגיד מהמרכז, אז צריך לזכור שזה מדינה שאין בה הרבה חשמל, אז כל הבתים הם בתים עם גג כזה מאוד מאוד גבוה, אז ככה כל החום עולה למעלה, בתים עם 2-3-4 קומות גג, עיר מאוד מאוד ענקית, וכולה היא יחסית מאוד מאוד פלטית, מאוד שטוחה.
אבל הבתים עצמם, איך הם מבחינת הצביעה שלהם צבעוניים כזה? כן, תמיד שקופצתי הראש, אני רואה רחובות צבעוניים, ואתה יודע, הקליפים שהשירים צולמו שם, אין מה לעשות.
כן, אז אין פה איזושהי טקסטורה אחידה שכל הרחוב יהיה לבן, או כל הרחוב יהיה בצבע מסוים. הוונה עצמה היא עיר מאוד מאוד מבולגנת, כל הבתים צבועים באיזה צבע שאתה רוצה, וכל מה שיש לך בראש זה באמת אווירה של עולם אחר לגמרי, כי כל הבתים באיזה איזה צבע שבא לך, כל הרחובות, תלוי בעיר העתיקה או לא, אבל רוב הרחובות מאוד מבולגנים, וחלקם מלוכלכים, אבל בסך הכל עיר אחרת לחלוטין. בהתחלה לקח לי זמן להתחבר אליה, גם בהקשר לזה שהגעתי מפרו, ופתאום נחתתי שם והיה 40 מעלות חום אימים, כאילו ברמה וואו. של... תחשוב על כמה חם בגיהנום, אז יותר חם משם.
זהו, ששאלתי איזה חבר באמת על קובה, אמר לי, תקשיב, זו מדינה פשוט חמה בטירוף, בטירוף.
כן, חם שם ברמה אחרת לחלוטין, וזה טוב, כי אתה כל היום בים, אז כאילו מצד שני זה...
נכון, למרות שאם אתה רוצה קצת לעשות טיולי טבע, וזה נראה לי זה סיוט.
כן.
אבל מה הסגנון באמת שהטיול שם, איזה דברים...
אז אנחנו נדבר על זה בפרק, בעצם הייתי שם שבועיים. המסלול שלי היה די מסלול יחסית סטנדרטי של רוב המטיילים של המדינה. התחלתי בהוונה, הגעתי למקום שנקרא פלאיה לארגה, עוד עיר שנקראת טרינידד, עוד עיר שנקראת ורדרו, ועוד עיר שנקראת ויליאניס, ובעצם זה סגר שבועיים של טיול. בגדול האווירה מבחינת הווייב של הטיול, זה וייב די משלב נופים של יערות ותצפיות וכזה וייב צ'יל, ותוך כדי וייב של הרבה מסיבות, חופים, חופים קריביים, חופים לבנים, ולהבין באמת עולם אחר של תרבות ואנשים שונים. אבל כן, יש שם גם הרבה מאוד מסיבות, לא מסיבות מערביות, אבל מסיבות עם מוזיקה ואווירה שונה לגמרי במסיבות.
כל הסלסה הקובנית זה הרי משהו מאוד ידוע. ניסית? צריך כן. כזה לסלסל?
אז יש שם גם הרבה אווירה של סלסה קובנית, וגם הרבה אווירה של טיפה אווירה אפריקאית במסיבות, תלוי בדיוק לאן אתה הולך, אבל זה לא בדיוק אווירה של מסיבות רגטון של דרום אמריקה, אלא יותר אווירה של להקות שונות ומוזיקה אחרת, ומוזיקה של סלסה קובנית גם בין היתר, או רגטון יותר פורטוריקני, או רגטון יותר קובני, אז זה קצת שונה לחלוטין מכל מה שיש בדרום אמריקה, אבל זה נחמד.
זה מסיבות אבל של מערביים שנועדות לתיירים, או שזה מסיבות מקומיות שאתה פשוט מצטרף אליהם?
אז זה תלוי מה. בהוונה הייתי גם במסיבות של מערבים, וגם במסיבות של יותר דברים שונים, נקרא לזה. אני אתן לך נגיד דוגמה, אז באחד הקסות שהייתי בהם, אז ממש הבא לקסה, אם אנחנו חוזרים אחורה מה היתרונות של לישון אצל מקומים, אז קודם כל יש הרבה מאוד יתרונות. אחד מהם זה באמת שהוא לוקח אותך, והוא מדריך אותך. אז כשהייתי אצלו ביום הראשון, למשל, אז יום שלם הוא הקדיש לי ושני חברות שטיילתי איתם באותו יום, באותו בטיול, יום שלם הוא הקדיש לנו לעשות לנו סיור שלם בכל העיר, בכל העיר העתיקה. מה שנקרא על חשבונו, כאילו, כחלק מהאירוח. צריך לזכור שהם לא עושים, הם לא עובדים יותר מדי במדינה הזאת, זו מדינה שרובם לא עובדים או עושים דברים מעניינים.
אז מבחינתם להיות בעלים של קאסה זה מציאה.
מבחינתם זה באמת עבודה טובה. זה עבודה לעבוד עם תיירים, עבודה עם משכורת בטוחה.
עם דולרים, כן.
כן. זה עוד משהו שנדבר עליו, על הקאסה במדינה הזאת. אבל מבחינתם זה באמת עבודה טובה. והוא באמת ארגן לנו יום שלם של סיור והסברים בעיר העתיקה, וזה היה באמת מיוחד. שמע, יכול להיות שאם הייתי לוקח פרי טור, אז יכול להיות שזה היה יותר מעמיק ורלוונטי, והייתי מגלה יותר דברים על המדינה הזאת, אבל מצד שני, יש פה איזו אווירה של, וואלה, בן אדם שאתה ישן אצלו בבית, אמא שלו קומה מעל ומכינה לך ארוחת בוקר, וכאילו, עושה לך סיור שלם יום בעיר, סיור שלם בעיר. מה שהתחלתי להגיד זה שהוא באותו יום גם לקח אותנו בערב למסיבה, לקח אותנו לאיזה גלריה מטורפת, שבגלריה הזאת זה שלוש קומות של גלריה, גלריה ממש כאילו עם תמונות ופסלים וציורים של איזשהו אומן שמשלב ארכיטקטורה של אפריקה עם אמריקה, עם אירופה, בשנות ה-50 של המאה הקודמת, מאוד סוריאליסטי כזה ומאוד מיוחד, והכל כזה בגלריה של שלוש קומות עם מסעדות וברים, ויש לך שלוש סטייג'ים עם במות והופעות חיות, וקומה ראשונה של איזה להקה אפריקאית ששר השירים ברגטון עם שילוב של איזה מוזיקה אפריקאית כזאת, קומה שנייה רק של רגטון כזה של מרכז אמריקה, וקומה שלישית של טכנו כזה מיוחד, ווואלה זה היה משוגע.
וזה ככה באמצע שבוע הם ככה חוגגים.
אז את האמת שלא, הקלריה הזאת הייתה פתוחה רק בסופש, ובסוף הטיול באמת חזרנו לשם לעוד פעם אחת. כן, אבל זה דברים שלא הייתי מגיע להם לבד, זה דברים שברור שמקומי שאתה גר אצלו בבית ייקח אותך. אז כשגם לשם גם פגשו את חברים שלו, ובאמת היינו כל הערב ביחד, אז זה באמת היה
אז ערב מניב. אז הווית ראה באמת של מקומי היא שונה ממדריך, כי הרי מדריך הוא מאוד מונגש תייר, הוא יודע מה התייר רוצה לראות, מה רוצה לשמוע, והוא מזין אותו בדברים גם שאתה יודע, במדיעה קומוניסטית אני מאמין גם שיש פיקוח על המדריכים. ומה זאת מקומי, אתה יכול קצת לקבל פרספקטיבה קצת שונה באמת על המדינה, מזווית שמישהו שחי שם כל החיים שלו וחווה בעצמו את הרגשות של השייכות למדינה, ותחשוב, תקביל את זה לארץ, לעשות שיחה שנייה עם מישהו שהוא מקומי, לעומת שיחה עם מדריך טיולים שהוא רק בא להדריך אותך, לפעמים יש הבדלים, יש נואנסים משמעותיים.
הדבר הראשון שעולה לי לראש זה שאני אדבר עם איזשהו תייר בארץ, אני אגיד לו לאיזה מקומות לא להגיע. ומצד שני, בקטע, גם בקטע של בטיחות, אל תגיע לשם, וגם בקטע של פחות עניין, אבל בעיקר בקטע של אני לא רוצה להראות לאותו תייר את הדברים הפחות טובים במדינה שלי. ויש בזה מין ההיגיון, כמובן.
לגמרי.
כן. אז גם כשאתה מטייל במקומות כאלה, נגיד בקובה, אז בעלי כעסות לא ייקחו אותך למקומות הפחות טובים שיש להבנה להציע לך, כן? כאילו, אתה לא, גם בתור תייר מערבי, כגרינגו, אתה בחיים לא תרצה להגיע למקומות המשובשים ביותר במדינה, כי אתה לא תצא משם, ברור.
למרות שהיא יחסית בטוחה, אם אנחנו נוגעים בזה כבר, אני יודע שאין שם איזה יותר מדי פשיעה כלפי תיירים או דברים כאלה.
אז פעם היה הרבה הרבה יותר, אבל היום בגלל שכל המדינה הרבה יותר מודדת תיירות, ובסוף זה גם מדינה קומוניסטית, אז יש להם יכולות לעשות
אכיפה טובה.
אכיפה הרבה יותר טובה. אז היום אם שוטר תופס איזשהו מקומי, עושה משהו לתייר, נראה לי שזה 15 שנה במקום. ככה אני הבנתי מהמקומיים. אמרו לי, תרגיש מאוד בטוח, כאילו, לא עושים פה הרבה דברים לתיירים. אבל זה לא הכי מדויק, כי גם בהבנה שהסתובתי שם בלילה, כן הרגשתי לא הכי בטוח. אז צריך לשים לב, כמו בכל מקום, במיוחד בדרום אמריקה.
בדיוק.
אבל פשוט צריך לשים לב.
ונעבור כמובן לנושא היותר חשוב בטיולים ארוכים, כסף. איך קובה? כאילו, שאתה משווה את זה שנייה לדרום אמריקה, מבחינת, לא יודע, עלויות לינה, עלויות אוכל, אטרקציות, מה ההבדל?
אז בואו נתחיל עם הדבר הראשון שאמרת, מבחינת עלויות לינה. אתה יכול לישון בבתי מלון ברמה ממש ממש גבוהה ולשלם בהתאם. לא מחירים עכשיו של ניו יורק, אבל אתה יכול לשלם גם בין 300 ל-500 דולר ללילה. אני הגעתי מדרום אמריקה, זה פחות היה הווייב של הטיול שלי. אני ישנתי בקסות של אנשים. שם המחירים זה בין 10 דולר ל-30 דולר לחדר פרטי. ברוב המקומות, אם זה 10 דולר, זה קצת מחשיד, אז אני לא הייתי הולך למקומות האלה. כי בסוף אמרנו שזה מדינה מאוד מאוד חמה, ואין מה לעשות, אתה רוצה את המזגן שלך בלילה.
זה מצוי, אבל זה לא משהו כזה שכי, נדיר, לראות מזגן.
אז בכל הקסות שאני ישנתי, היה מזגן ומעבריר. לרוב, כמעט תמיד זה משהו שיהיה. כי אל תשכחו גם שאתה, זה משהו שלא נגענו בו, אבל איך אתה בסוף מוצא את הקסות האלה? זה מדינה שאין בה בוקינג או טריפ אדוויזר יש, אבל זה מדינה שאין בה בוקינג או אגודה או כל מיני דברים כאלה. אז איך אתה בסוף מוצא את הבעלי קסות? דרך פייסבוק, דרך וואטסאפ, אנשים שולחים לך מספרים של בעלי קסות, או בפייסבוק אנשים מפרסמים.
איפה מה, יש קבוצות כאילו
מטיילים? בלוגים של אירופאים, בלוגים של אירופאים, של מטיילים אירופאים, וממש אנשים רושמים, התארחתי בקסה הזאת והזאת, בעיר הזאת והזאת, ממש ממליצים על האירוח שלהם, תמסרו להם דש בסוף האירוח, ואתם מתאים איתם בוואטסאפ, ופשוט מגיע להם הביתה.
שזה גם נקודה דרך אגב, כי האינטרנט שם הוא לא זמין כל הזמן, נכון? גם בוואטסאפ לא יודע, איך שהם מתקשרים, אין להם כל הזמן זמינות.
אז היום יש הרבה יותר, פעם ממש לא עליהם טלפונים, והייתם מתקשר איתם במיילים, ומחזיק אצבעות שמיינו לך למייל. וכמובן שגם, בסוף, גם האינטרנט היום מצאים מוגבל. זו עוד נקודה שלא נגענו בה, אבל זאת מדינה, אמרנו, מדינה מתפרקת. יש הרבה מאוד, חוץ מהוונה, כן, אבל יש הרבה מאוד מקומות במדינה שפשוט אין חשמל. המדינה מחליטה באופן רנדומלי, פשוט להוריד חשמל.
באמצע היום, כאילו?
באמצע היום, מורידים את השלטר ל-12 שעות, 10 שעות. העיר הזאת צריכה יותר חשמל מהעיר הזאת, אז זה פשוט קורה.
זה לא שעות מוגדרות, כי היה לי איזה פרק על דרום אפריקה, ששם יש ממש סקיג'ואל של השעות, שאתה מוריד לך את השלטר בכל מיני אזורים.
אז כשהייתי בטרינידד, הבעלי קאסה ממש אמרו לנו, מ-10 בבוקר כבר אין מזגן, וזה לא תלוי בנו, זה פשוט כאילו, החברת חשמל מורידה לפה את החשמל. ומ-10 בבוקר, אני חושב, עד 6 או 8 בערב פשוט לא היה חשמל. ואז כאילו, אתה יודע שאין מזגן ואין מה לעשות.
איך מבשלים, איך כאילו אין...
הם הודיעו לנו את זה מראש גם, להגנתם. איך מבשלים?
טוב, גז בטח.
גז.
מקרר, שאני חושב על זה בעצם כל המוצרי מזון.
שאלות קשות.
כן.
אני לא זוכר את התשובה.
מחוסנים בטח, כן, לא פותחים את המקרר בשעות מסוימות.
כן. אבל בכל מיני כפרים קטנים, פשוט השלטר נופל באופן רנדומלי, ומקווים לטוב.
איזה הזיה, וואו.
כן.
אז בהקשרים כאלה, באמת, אם אנחנו עכשיו ניגע, אז דיברנו על כסף, אבל ניגע שנייה,
אז עוד לא דיברנו על כסף, כן.
הזכרת את החשמל, אז אינטרנט סלולרי, סים, משהו, כאילו, יש איזה בסיס שאפשר להשתמש בו?
אז סים, גם על סים אנחנו צריכים לדבר.
נקודה כואבת, אני מרגיש פה.
אז טיילתי עם שתי חברות, הם כבר הגיעו למדינה, והיו שם יום לפניי, והם ממש אמרו לי, כשאתה מגיע לשדה תעופה, תביא סים, כאילו תקנה סים בשדה תעופה. אמרתי להם, טוב, בסדר, כאילו, כולה לקנות את סים. יוצא מהשדה, מגיע למקום שאני צריך לקנות ממנו סים, מחכה שם בתור, מגיע התור שלי, ופתאום היא אומרת לי, כן, $50 עולה לסים. אני מסתכל עליה, מה $50? אני פה לשבועיים. $50 זה בערך פי 5 ממה ששילמתי בפירו, המדינה לפני זה. ואז אמרתי, טוב, נחכה, נגיע לעיר ויהיה בסדר. ואז מה מסתבר? אחרי שאני פוגש את שני חברות ואת הבעל קאסה, והם אומרים לי, אין סימים בעיר. ואז כאילו זה עוד אחד מהסימונים שנפלו לי, וואדה פאק, איזה מדינה זאת? כאילו הם לוקחים ממני $50 בחנות רשמית של הספק סלולר היחיד במדינה. הוא רוצה $50, בעיר זה עולה $8, אבל בעיר אין סימים בעיר, כאילו לתת לך. אז מה זה עוזר שזה עולה?
מה זאת אומרת, אין את הכרטיסים?
אין כרטיסים.
אז יש עמדות שמוכרות סים בלי סים, כאילו, אין שם...
אז כשאני הייתי שם, אגב, זו עוד כוכבית חשובה שאנחנו צריכים להגיד בפודקאסט, כל מה שאני אומר בפודקאסט זה מה שאני הבנתי ממקומים, וזה נכון לתקופתו, התקופתו זה בעצם מאי 2023.
כמה דברים קרו מאז מאי 2023.
כנראה שהמדינה הזאת עוד הידרדרה קדימה.
לא, אני חושב עלינו, כאילו, המוח שלי הידרדר חבל הזמן.
כן. אז אין סימים במדינה, ואתה צריך להשיג איכשהו. כנראה שיש איזה מחתרת או משהו שחור שהם אוספים מלמטה.
נו, צריך להשיג במחתרת איזה משהו...
אז הבעל קאסה דאג לי והוביל לי סים אצלו, שבעצם כל פעם שתייר עוזב את סורת הבית, אז הוא מביא לו סים והוא דאג לו. אבל כן. אז כסף.
זה עכשיו איזה, שאני משחזר בראש, איזה שרשרת הוא עבר כדי להביא את הסים הזה. זה כמו סמים, אתה כאילו מחביא מתחת לזה, מביא...
אז אני לא יודע, יכול להיות שפעם היו תקופות שכן היה סימים, ועכשיו זה פשוט תקופה שיותר בעייתי להשיג את הסים הזה, אבל זה היה המצב, כן.
אז אתה ממליץ כן לקנות בשדה תעופה, מי שיש לו את האופציה?
כן, ותקבו שזה לא יעלה לכם $50 אלא מחיר אחר.
מעניין, יש שם איסים, צריך לבדוק, מעניין. נעיף מבט לזה. אז באמת בואו נחזור הכסף לענייננו, כי גם הכסף זה סיפור לא קטן. מה המטבע שם בכלל?
אז המטבע שם זה פזו קובני. שימו לב שעם הפזו קובני בעצם אפשר לעשות הכל, לקנות אוכל, לקנות דברים לבית, מזכרות מהמדינה, אבל בתור תייר אתם פחות משתמשים בזה. כל מה שאתם משתמשים פה זה בעיקר דולר. עוד משהו שחשוב לזכור, שבמדינה הזאת עד 2016, משהו כזה, לא היחסים עם ארצות הברית. זאת אומרת, גם לא הגיעו תיירים מאמריקה. זאת אומרת, הכסף העיקרי, הכסף הזר העיקרי שהם השתמשו בו, זה יורו. וגם היום אתה עדיין מקבל שם הרבה תיירים אירופאים, ובעצם הכסף בשבילם, 1 דולר שווה 1 יורו. אין הבדל בין דולר ליורו שם, אז בתור תייר ישראלי אתה תגיע לשם עם דולרים, ו-1 דולר שווה 1 יורו.
אבל אתה משתמש בזה מה? גם לתשלום על לינה, אטרקציות וכו'?
אז בתור תייר, אתה צריך לשמור טוב טוב את הדולרים שלך, כי אין באמת אפשרות להוציא כסף בתוך קובה. יש כספומטים, אבל אין באמת אפשרות. אתה לא באמת תשתמש בזה.
אז מראש אתה אומר שכדאי להגיע עם יתרת דולרים...
עדיף להגיע, מה זה עדיף? אתה צריך להגיע לקובה עם סטפות של דולרים, שטרות כמו פעם.
מאיפה אתה הגעת מטיול הגדול בדרום אמריקה? איך בכלל היה לך
סטפות? אז אני הוצאתי כסף עוד לפני זה בפירו, ועשיתי...
אמרה לדולר.
אמרה לדולר.
הבנתי. רק כמה הפסדי עמלות היה לך בזה.
כן, אבל אתה הולך לבנק שאתה יודע שאין בו עמלות, ו... מוצאים את הקמביו הטוב ביותר, את ההחלפה הטובה ביותר, שתקבל את כמה שיותר דולרים. אז במדינה, אז בקובה בעצם אתה שומר את הדולרים שלך לשלם על הלינה ולשלם על מעברים. זה, לשם בעצם הולך הדולרים. הלינה בעצם אמרנו בין 10 ל-30 דולר בערך ללילה. ומעברים, זה בעצם קולקטיבו כזה של תיירים, מונית שבעצם לוקחת אותך ממקום למקום בתוך המדינה, ולהם אתה משלם את הדולרים. גם שם הסכום נע בין 20 ל-40 דולר. כשאני הגעתי מדרום אמריקה, אמרתי, 40 דולר עשה ממקום למקום.
זה המון.
זה המון.
כי לפעמים במובנים של הארץ זה המון.
כן. זה לא עשה של חצי שעה, זה עשה של בין 4 ל-6 שעות, תלוי באיזה מדינה. וזה קולקטיבו תיירים. אז מה זה בעצם אומר? זה אומר בין 4 ל-8 אנשים שנמצאים באותו אוטו. תזכור, אוטו של פעם. אל תצפה אולי לפי הווייז או לפי הגוגל מפס שעובד שם במקרה, אבל גוגל מפס אולי אומר שעתיים, אבל פה על זה יצא 6 שעות, כי זה קובה. ותזכור גם שאתה נוסע ברכבים של שנות ה-60, אז כאילו אין הרבה מזגן, או חלון מתפרק שתוך כדי שיורד גשם, הגשם יהיה עליך. אז אל תצפה לסטנדרטים של ניו יורק, אבל זה המדינה. אז בעצם הדולרים הולכים להסעות והולכים ללינה. ועוד משהו מאוד חשוב, שלא דיברנו על זה בכלל בקובה, שיש שם אלמנט של בלו דולר. מה זה בעצם אומר? אז למי שהיה בארגנטינה זה אותו דבר בדיוק. בלו דולר בעצם אומר שהמקומי יעדיף שיהיה אצלו דולרים. זאת אומרת, שאם אתה תחליף 100 דולר עם הבנק, אתה תקבל 100 פזו. הפוך, אם אתה תחליף 1 דולר עם הבנק, אתה תקבל 1 פזו. אבל אם אתה תחליף 1 דולר עם מקומי, אז הוא ייתן לך 200 פזו. למה? כי המקומי עדיף שיהיה לו דולרים. אז זה ממש יש שוק שחור, שזה אחד לאחד כמו בארגנטינה, שבארגנטינה יש אינפלציה מטורפת שמגיעה ל-120% ברמה כזאת, 150%. כן, ברמה של שנה שעברה, 1 דולר היה שווה 300 פזו, משהו כזה. ממש לפני כמה ימים, 1 דולר שווה 1,200 פזו.
בארגנטינה?
בארגנטינה. אז בקובה אני לא יודע מה המצב היום עם הבלו דולר, אבל כשאני הגעתי... בעצם לא הלכתי לבנק או לא הלכתי למישהו ברחוב. בארגנטינה זה מאוד פופולרי למצוא, בעיקר בבונוס איירס, למצוא מישהו ברחוב שצועק לך קמביו, 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 בוא תחליף איתי כסף. בקובה זה פחות פופולרי. כן, יש שם טיפה בסמטאות שם שעושים את זה, אבל אתה גם לא רוצה לקחת את הסיכון שאולי יביא לך איזה כסף מזויף או דברים כאלה. פשוט תחליפו עם הבעלי קאסות. אחד הדברים הראשונים שעשיתי כשהגעתי לקאסה הראשונה, זה בעצם להחליף את הדולרים שיש איתי בפזוים.
אבל שוב, גם לא צריך הרבה פזוים, כי רוב התשלומים הם בדולר. בטח רק האוכל או דברים
כן.
כאלה.
אז זה עוד נקודה חשובה. בעצם אתה משלם רק על דברים כאילו אוכל ודברים כמו המקומיים שבעצם חיים איתם. ובסוף הטיול, כשחזרתי לאותה קאסה שבעצם לא החלפתי את הדולרים, אז הוא החליף איתי את כל הפזוים הנותרים. זאת אומרת שנשאר לי X פזוים, אז הוא החזיר לי אותם כדולרים.
יפה.
כן,
יפה.
אז ככה שלא חזרתי לארץ עם פזוים קובנים.
כן. יפה. אז גם הסטייל שם הוא גם לא כולל יותר מדי אטרקציות, אז העלויות, אני מאמין, הן לא מאוד גבוהות, נכון? זה התניידות וכולי, אבל זה לא עכשיו, זה עלויות פסיכיות.
כן, אז אתה יכול לחיות שם כמו מלך ולהיות במלונות 5 כוכבים, ואתה יכול גם לחיות שם כמו אחד עם ולשלם 2 דולר לארוחת צהריים. אז מבחינת העלויות, לי זה היה פחות או יותר אותם עלויות כמו בדרום אמריקה, אבל אתה יכול לשלם שם גם הרבה הרבה יותר.
ואיך האוכל שם, אם כבר הזכרנו לנושא של הוצאות כספיות?
זאת נקודה מאוד בעייתית, כי האוכל בקובה הוא לא טעים. בוא נגיד את זה ככה.
לי, שנינו, החוויה שלנו, לפעמים שגם דיברנו שניכם, זה אוכל בטיול, זה כאילו אחד מהדברים הכי משמעותיים לנו.
כן, אז בקובה צריך לזכור, שיהיה לכם תמיד בראש, שזו מדינה ששום דבר לא יצא ממנה ושום דבר לא נכנס ממנה. דברים יוצאים ממנה, אבל בהקשר של אוכל שום דבר לא יוצא ושום דבר לא נכנס, אוקיי?
חוץ מרום.
חוץ מרום וסיגרים. אז תזכרו ששום דבר לא נכנס למדינה. זאת אומרת, מה שיש להם, החומרי גלם שיש במדינה, זה החומרי גלם שאיתם מבשלים. אז קובה זה לא חוויה קולינרית. אם אתם רוצים חוויה קולינרית, תוסו לפריז או רומא. לא בקובה.
רומא, וואו, כן. אבל זה שונה לגמרי, זה מטבח כאילו קובני, זה מטבח.
אז רוב האוכל הוא מאוד מאוד פשוט. אורז, כל מיני תבשילים של אורז ובשר, והרבה מאוד פירות ים ודגים, ודברים יחסית מאוד מאוד פשוטים. אבל דברים פשוטים.
וגם דברים טריים, אני מאמין שבגלל שזה ליד הים, דווקא זה מוליד הרבה מאוד, אתה יודע, עצה של פירות ים ושל דגים.
כן, חד משמעית. לי פחות יש בעיה, אני באמת אוכל הכל, אז אין לי שום בעיה עם הרבה מאוד דברים. אבל יש אנשים שיש להם יותר בעיות עם פירות ים ודגים או עופות וכאלה, אז הרבה מאוד אנשים גם בוחרים להיות צמחונים, אבל מי שאוהב פירות ים ודגים זה אחלה דבר. תמיד שיש לי סיפור מגניב על זה.
יאללה.
אז כמו שאמרנו, אתה ישן בבתים של אנשים, וכחלק מהאירוח הם מציעים לך ארוחת בוקר וארוחת ערב. ממש כאילו הם מרגישים אחריות לתת לך מה שנקרא פול פנסיון, כן.
אתה אבל אוכל איתם, ממש במטבח שלהם, בשולחן אוכל שלהם, איתם או...
אז זה משתנה בין קאסה לקאסה. אתה לא אוכל פיזית איתם, כאילו, לי, אני אישית לא אכלתי פיזית איתם. הם יותר הרגישו צורך להריח אותי ולתת לי אוכל, אבל לא הרגישו מספיק בנוח לשבת איתי ולא יודע, לאכול איתי ולרחל איתי על הבעיות של החיים. אבל כן שמעתי סיפורים על אנשים שזה כן קרה להם. אצלי הם מכינים לך אוכל, מגישים לך אותו, וזהו, אתה ממש מתארח אצלהם. אז בארוחת בוקר, אגב, עוד משהו, הארוחות זה סדר גודל של $5 לארוחה, גם ארוחת בוקר, גם ארוחת ערב, ואתה משלם להם את זה כחלק מהאירוח.
כאילו זה כמו פיקס פרייס כזה.
כן, 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 ממש כאילו, ממש די יחיד, לא נתקלתי בכלל שמישהו אמר לי מחיר אחר או משהו כזה, ברמה גם שאפילו לא שאלתי, כאילו, אתה רוצה אוכל בוקר? כן, מעולה, ובסוף אתה כאילו, אתה יודע, זה המחיר.
אתה חושב שזה נשמע אחלה דיל, גם כאילו, לא צריך עכשיו ללכת להסתובב יותר מדי.
כן, אז זה בשונה מדרום אמריקה, שאתה שן בהוסטלים, יש לך סופרמרקט, ואתה יכול ללכת לסופר ולקנות מה שאתה רוצה, ולבשל במטבח המשותף שיש לך בהוסטל. פה אתה פאקינג ישן לבן אדם בבית, ותחשוב רגע בראש, אתה הולך עכשיו לקנות אורז ולבשל אצלו בבית אורז. אז נתחיל בזה שאלף, אין לך סופרמרקטים לקנות מהם אורז. זה לא המדינה. כאילו יש, אבל בתור תייר אתה לא תמצא את זה עכשיו. ובית אתה גם לא רוצה עכשיו לבשל למישהו שאתה לא מכיר אצלו במטבח, ולך תדע כאילו מה להפריע לו בסדר, או פשוט לבשל למישהו בבית. אז זה פחות הווייב.
גם המחירים סבבה. סך הכל $5, זה... כן. הם מאמין שבסופר היה יוצא לך אותו מחיר בערך?
כן. אולי קצת פחות, אבל כן. בסוף אתה בטיול.
לגמרי.
אז בארוחות בוקר זה ארוחה די בסיסית, אבל די מכסה לך את כל מה שאתה צריך. לחם, חמאה, הרבה פירות, קצת יוגורט, אבל ארוחה באמת מכסה לך את כל מה שאתה צריך. הכל סופר טרי, סופר סופר טרי. ובארוחת ערב, אני לא אשכח, שנראה לי בקאסה השנייה שהייתי בה כבר, איך שאנחנו מגיעים לקאסה, דבר ראשון או שני שהוא שואל אותנו זה מה אנחנו רוצים לארוחת ערב. אני בחרתי דג, ושני חברות שהיו איתי בחרו אוף. חצי שעה אחרי שאמרתי לו דג, הוא חוזר לי מהים ומראה לי את הדג. לא יודע אם זה דג שהוא דג, או דג שעכשיו הוא קנה כאילו בעצמו. זה כפר כאילו, 200 יש זה כל הכפר, קוראים לעירה פלאיה לארגה, ופשוט חוזר לי עם דג בגודל של כאילו כל היד שלי, דג עצום, ואמרתי תודה רבה, והוא אומר, זה ארוחת ערב שלך.
וואי, זה טרי זה.
כן.
היה טעים?
היה מעולה.
אין מה זאת, שזה ברגע שזה כל כך טרי, והחומרי גלם הם... אני לא חושב שהמטבח הוא כזה נורא נשמע, הוא, אתה יודע, הוא מתבסס על דברים מאוד מאוד בייסיקים, ואנחנו רגילים קצת לפלצנות מערבית, אבל זה מדהים. גם דרך אגב שעשינו את ההכנה לפרק, אמרתי, בוא נבדוק שנייה הנושא של מסעדות מערביות, כי אמרתי, רוב המסעדות המערביות הן אמריקאיות, כאילו מקדונלדס, פיצה, צאבווי, מדברים פה על קובה, קובה עד 2015, לא היה מקשרים בכלל עם ארצות הברית, אז אף היה מעניין לי לראות, צריך להתקל שם במסעדות מערביות, וזה...
יש קצת מסעדות מערביות, לא ברמה עכשיו של KFC ומקדונלדס, כאילו לא רשתות מערביות, אין שום דבר מערבי במדינה הזאת, כאילו מבחינת, לא יודע, רשתות של, של זרה וכאלה, אין שום דבר. מסעדות מערביות בקטע של מסעדה, של מסעדה מערבית, אתה מתכוון?
כן, שמגישה כאילו, אתה יודע, אוכל למערבי, פיצות, פסטות, לא יודע.
כן, אז יש הרבה בהוואנה, פסטות ופיצות יש, כמו בכל מקום בעולם, יש בכל מקום, אבל יש בהוואנה, במקומות המתוירים, יש בהוואנה בעיירות הגדולות המתוירות יש הרבה מסעדות מערביות, לא ברמה של מסעדה מערבית, אבל מגישה אוכל מערבי. כן. והמחירים שם גם בהתאם, אתה לא משלם בפזו, אתה משלם בדולרים, ובגלל זה אתה גם צריך עדיין לשמור את הדולרים שלך, אבל המחירים שם בדולרים, מחירים די סטנדרטיים.
סטנדרטיים בהשוואה לאן? כאילו לישראל או לדרום
לא,
אמריקה?
לא, בישראל שום דבר לא משתווה לסטנדרטים פה. סטנדרטים ביחס לדרום אמריקה כמסעדה מערבית, מסעדות המבורגר, פסטות, כן.
אז אין לך איזה חידוש קטן פה, אז אחרי שבדקתי, מסתבר שיש מקדונלדס אחד בכל קובה, שנפתח באיזה שנות ה-80 בערך, אבל הוא יושב על שטח, שהוא היה שטח של בסיס אמריקאי, ואחרי זה שימש גם כבית כלא אמריקאי צבאי, ואז זה בעצם שטח שהוא בבעלות ארצות הברית, בגלל זה הם יכולו לפתוח שם סניף של מקדונלדס, ולא רק זה, באותו נישת אדמה, פתחו סניף של מקדונלדס, פיצה, צאבווי, כאילו כל הרשתות האמריקאיות נכנסו לאותו נישה, אז היא לא נשארה כמדינה שאין בה מקדונלדס, וזה באמת יש בודדות בעולם שאין בה מקדונלדס, אז זה מגניב.
איך מתאים לאמריקאים?
ממש.
זה מזכיר לי שעכשיו היה, עכשיו, כבר שנתיים יש את המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, וכשיצא, כשנפל מסך הברזל ב-1900, אחד הדברים הראשונים שהאמריקאים, המערב עשה, זה בעצם לפתוח סניף של מקדונלדס במוסקווה.
וואלה.
כן, ועכשיו שנגמרה המלחמה, כשעכשיו המלחמה בעיצומה, אז המקדונלדס יצאו בעצם מרוסיה.
לא ידעתי זה.
כן.
כמו שעכשיו עושים חרמות על ישראל, כי יש לנו פה מקדונלדס ועשינו הנחות לחיילים, כל מיני... מקדונלדס זה סיפור בפני עצמו. זה
סיפור מערבי, כן.
מדהים. ראיתי סרט הזה דוקומנטרי בכלל איך זה התחיל. אתה יודע שמקדונלדס היא בכלל מעצמת נדלן? כן. החברה התפתחה בזכות, כאילו התחילה על משהו אחר, נקצר את הסיפור, אבל היא התעצמה והתפתחה על בסיס זה שהיא מעצמת נדלן, והיא חוקרת את הקרקע למי שפותח עליו סניף.
כן, יש סרט כזה, וכבר רשום לי בפתקיות כמה שנים כבר לראות את הסרט הזה.
כן, אתה חושב שזה יחד חצי סרט, לא משנה, תראה.
לא, אני מכיר את הסיפור, כן.
זה מדהים, באמת מדהים. קוקה קולה יש שם?
קוקה קולה, כן. זה מותג מאוד מאוד חזק שם, כי אחד הדברים הכי מפורסמים בקובה זה קובה ליברה.
נכון.
ואז כל מה שאתה שותה שם זה רום עם קולה.
וואו, זה אחלה של קוקטייל. בכללי, רום, אני מת על רום. זה כאילו השילוב האידיאלי לדעתי לקוקטיילים. יש לך את הקובה ליברה, ויש לך את החשם שזה עם הקוקוס.
פינה קולדה.
פינה קולדה.
כן.
שזה שילוב כאילו, וואו, קוקוס עם אננס ורום.
כל מקום שהם יכולים, בסוף בא איזה בן אדם עם דוכן על שני גלגלים, ואומר לך, פינה קולדה, פינה קולדה. וזה גם לא מאוד יקר, כן? זה $2 לפינה קולדה, כאילו לא מאוד יקר, זה כלום כסף, כן?
כן, ממש אחלה.
$2 באמצע של מקום לשתות עכשיו איזה מוחית או...
יש שם אבל גם פירות טרופים כאלה, כמו רוב המדינות שאנחנו מכירים.
כן, כן, מדינה קריבית לגמרי. כל הפירות שאתה, טרופים שאתה חושב עליהם, בננה, פפאיה, קוקוס.
חניף קוקוס, וואי.
כן.
מדהים.
אבל עדיין צריך לזכור עם כמה שאנחנו מדברים שיש שם הכל, צריך לזכור שאין שם עדיין כלום. צריך לזכור שכשאני הגעתי שם לכמה מסעדות של מקומיים, אתה מקבל תפריט, אחרי כמה דקות היא חוזרת, לוקחת לך את התפריט ואומרת לך, אין תפריט, זה מה שיש לי. וצריך לזכור גם שהגעתי שם לאיזה מסעדות, ואתה מבקש אוכל מערבי, למשל פסטה, ואחרי כמה דקות היא חוזרת ואומרת, חביבי, לך מפה, כי אין לי מים לחיים לך את הפסטה.
וואלה.
כן.
מה באמת, אפרופו מים, לזה לא דיברנו, יש מים זורמים, יש מים לשתייה, איך זה עובד?
אז המדינה עצמה יחסית מאוד היגיינית, או מאוד, יש בתנאים די, מים זורמים יש בכל מקום וזה, לא... אל תשתו מים מהברז, כן, אבל יש מים. יש מים במקלחות, אתה לא רוצה להתקלח במים חמים, כי איך שאתה תצא מהמקלחת, גם ככה אתה הולך להזיע, אבל אתה לא מתקלח במים חמים, אבל כמעט בכל מקום יש.
אם נדבר שנייה על דברים נוספים, למשל אטרקציות או דברים מרכזיים שעשית, אני מאמין שיש שם בטח צלילות, כי זה, אתה יודע, מדינת אי עם חופים ודברים כאלה.
כן. המסלול שלי בעצם התחיל בהוונה. וביום ראשון, כמו שהזכרתי, באמת עשינו, הגעתי לבעל קאסה, ובאמת עשינו סיור שלם בהוונה. לקח אותי לסיור בעיר העתיקה, ובסוף היום באמת הגענו לאיזשהו מקום שהיה כזה מבצר של האירופאים, וזה היה די מגניב, מבצר של אירופאים, שבערך כל יום כבר 100 ומשהו שנים, כל ערב יש מופע שהם עושים לתיירים וגם מקומיים, מופע פיראטים כזה, או פיראטים או כזה צבא הגנה להוונה או משהו, וכל ערב הם עושים כזה מופע של פעם, שבסוף ערב יש כזה, אני אגלה לכם שוס, בסוף הערב יש בום כזה של תותח, של פיראטים כזה, בום מטורף, ובזה כאילו נגמר הטקס, וכל יום כבר במשך 100 ומשהו שנים עושים את הטקס הזה כל ערב.
מדהים.
כן, וואו. טקס מסורתי
הוא
כזה,
הוא לא
תיירותי
כזה.
יחסית תיירותי, אבל לא הייתי מגיע לזה אם לא הייתי ישן בבית של מקומי. ובעצם ביום השני כבר אני נסעתי לפלאי לארגה, שפלאי לארגה זה איזושהי מושבה קטנטנה, אני חושב שיש שם בין 200-500 איש, משהו כזה. מה שמיוחד בעיר הזאת, בעיירה הזאת, זה המיקום שלה, המיקום הגיאוגרפי שלה, שהוא בעצם נמצא במקום שנקרא מפרץ החזירים, ששם יש איזשהו משהו מאוד היסטורי מפורסם במפרץ הזה. מכיר את הסיפור שם טיפה?
לא, אני מכיר שיש אי חזירים בבאמאס.
כן.
זה לא זה.
לא זה, מפרץ החזירים. הוא מאוד מפורסם בהקשרים של אמריקה. כשהאמריקאים תכננו לעשות המלחמה בקובה, אז הם תכננו לפלוש דרך מפרץ החזירים. זה כל ההיסטוריה שם.
ומה קשר לחזירים? איפה החזירים?
אני לא בטוח בתשובה, אבל זה מפרץ חזירים. יכול להיות שיש שם, כן? כנראה שזה השם, אז זה לא הגיע סתם. מבחינת האטרקציות, אז כשהגענו לפלאי הרגע, בעצם היינו שם 3 ימים, משהו כזה. יש לך שם חופים קריביים מדהימים, ואחד האטרקציות שם זה באמת ללכת שם ללגונות, שקופות מדהימות. אנחנו הגענו שם לאיזה לגונה בעומק של 60 מטר. לגונה ממש, כאילו 30 מטר מהחוף, אתה מגיע, הולך טיפה לכיוון היער, מגיע ללגונה של 60 מטר לגונה, מים שקופים צלולים לגמרי, ואתה רואה אנשים עושים שם צלילות. ממש, חליפת צלילה, ויורדים ללגונה. אם אתה זוכר שעשית את הקורס לצלילה, אז מסבירים לך שם שאתה יכול גם לצלול, לא במים מלוכים, אז שם פעם ראשונה ראיתי אנשים צוללים במים מתוקים.
זה לגונות, הכוונה, זה לא מתחבר לים, זה כמו אגם כזה?
כמו אגם, אבל בעומק של 60 מטר, וצריך לזכור שהאגם הזה הוא 30 מטר מהים, כן?
וואו.
אחרי פלאי הלארגה בעצם הגענו לעיירה שנקראת טרינידד, שטרינידד זה אחד המקומות היותר מיוחדים שיש בקובה. היא גם עיירה מאוד מאוד ענייה, אולי העיירה הכי ענייה שיש בקובה, שאני נתקלתי בה.
זה לא המדינה טרינידד, כי יש גם טרינידד טופוגו שהיא נפרדת?
מדינה אחרת. טרינידד פה זה עיר בתוך קובה, שזאת אחת העיירות הראשונים שהספרדים בנו או גילו בכלל בדרום אמריקה, בעצם עיר מ-1500. כשאני הגעתי לטרינידד הייתי בטוח שאני אמצא בתוך איזה סרט של שולדי הקריבים, כאילו הכל די יחסית נשמר שם, כל הרחובות, אווירה של כאילו 1400, 1500, וכל מה שאתה רואה כאילו שיחסית מערבי שיש בעיר הזאת זה הרכבים, שגם הרכבים זה משנות ה-50, כן, אבל כל מה שאתה רואה שם זה.
אני מסתכל את מאוד באינטרנט, תקשיבו, זה באמת נראה כמו מתוך סרט, כאילו הכל בתים צבעוניים כאלה, עם איתורים קצת ורחובות מרוצפים.
רחובות מרוצפים והעירה קטנטנה. טיפה לא הייתי ממליץ להסתובב שם לבד בלילה, אבל העירה מאוד מאוד קטנטנה, מאוד חביבה. יש שם חופים מאוד מאוד יפים, בתי מלונות גדולים שיש קצת מחוץ לעירה. אוכל טוב בתוך העירה, הופעות בערב בתוך העירה. אבל באמת העיירה חמודה לאללה. אחד האטרקציות שאנחנו עשינו שם, שהיא מאוד מפורסמת גם למקומים, אבל בעיקר למערבים, קוראים לזה מסיבה בתוך מערה. אתה הולך 10 דקות טיפה חוצה מהעיירה, ויש לך כל, אני חושב, כל שלישי ושישי, או כל סופה, שאני לא זוכר בדיוק, מסיבה מגניבה בתוך מערה ענקית.
מערה, כאילו?
מערה ענקית. וואו. אתה נכנס לתוך מערה, יורד כמה מדרגות, ואז יורד עוד הרבה מדרגות, ואז אתה מגיע לתוך מערה ענקית. יש שם די-ג'יי ענק שמנגן כל הלילה, הופעה, לא הופעה, מסיבה. מוזיקה סגנון מערבי, מוזיקה רגטון רגיל, פשוט מסיבה ענקית.
אחר כך לאן נמשכת, אחרי שאתה מסיים באמת את הטרינידד?
אז בטרינידד היינו כמה ימים. האמת שבטרינדד ישנו אצל זוג מבוגרים די חמודים קובנים. עכשיו זאת הייתה קאסה מדהימה. בית כאילו דקה מהחוף ים, מהרחוב הראשי של הטיילת. וכל הבית היה גג מאוד מאוד גבוה, וכל הבית זה כזה עץ של פעם. בית שנראה כאילו לקחו אותו מתוך איזה מוזיאון. יפהפה בטירוף. ושם הגעתי איזה אחר הצהריים ונכנסתי לבית וכזה התארגנו. התארגנתי לראות מה קוראתי בערב, לאיזה מסעדה, איפה אנחנו אוכלים. ואחר הצהריים ישבתי עם הבעל קאסה, וישענו סיגר כזה ביחד. ואז התחלתי ממש לשאול אותו, וקטע של לדבר כזה, מה אתה חושב על החיים במדינה ואיך אתם חיים פה. ואז המסקנה שהגעתי אליה, אחרי שהוא לא הרחיב בפרטים יותר מדי, זה שעדיין אנשים מבוגרים שחיים בקובה, בוחרים מבחירה של פחד עדיין, לא לספק יותר מדי פרטים על השלטון, או מה הם חושבים על השלטון. בקטע שהם עדיין מפחדים, או עדיין נטוע בהם הרצח המוני שעשו במתנגדי השלטון לפני 70 שנה שם. מה שהוא כן סיפר לי, שהוא יהודי, כאילו אחרי שסיפרתי לו שאני מישראל, אז הוא סיפר לי שהוא יהודי, והוא ממש התרגש להריח אותי. והוא סיפר לי שהמשפחה שלו, שהיא כולה הרבה מאוד יהודים, ברחו מקובה לאמריקה בשנות ה-50 וה-60, כשהקומוניזם עלה לשם לשלטון. פשוט כי היה למשפחה שלו הרבה מאוד חוות של טבק ורום, וחוות סוכר וטבק. ופשוט המשפחה ברחה. הם החליטו שזה לא מתאים להם, שהממשלה פשוט לוקחת לך את כל השטח של החווה, ופשוט נוסעים. אז פשוט נסו לשם.
אז הוא ככה נשאר לבד משהו.
הוא נשאר לבד. הבת שלו לומדת רפואה באמריקה, אז כל כמה שנים הוא נוסע לבקר אותה, וכל כמה שנים באים לבקר אותו. אבל כן.
התנאים שם באמת שונים. כאילו, היא באמת מדינה קומוניסטית, זה מתבטא, אבל גם, אני צריך עכשיו נגיד על הקצרות של, הרי המשכורת שם היא בטח פיקס פרייס כזה לכולם, נכון?
אז כל מי שעובד תחת הממשלה מקבל $40, מי שמובטל מקבל $20, כן, כדי לתמרץ אותו למצוא עבודה. זה מה שאני הבנתי מהמקומיים, וצריך לזכור שמי שעושה הכי הרבה כסף זה נהגי מוניות ואנשים שעובדים בשחור, כי הם פשוט לא מצהירים שהם בכלל עובדים, פשוט מקבלים כסף. צריך לזכור שרופאים ומורים וכל עובד שלטון מקבל פיקס פרייס מהמשכורת מהממשלה, $40 כולם.
איך הם מתחת לקו העוני? כאילו, רובם.
אז רובם מאוד 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 עניים, אבל הם מקבלים תלושי מזון, ממש כמו שהיה אצלנו בשנות ה-60, מקבלים תלושים מהמדינה, אחת לשבוע, ללכת לאיזשהו מקולת בעיר, שהם מקבלים ממנה אורז וקטניות, כמה דברים מאוד בסיסיים, מאוד מאוד מועטים, אבל זה מה שהם מקבלים מהמדינה, וזה החיים במדינה.
וואלה. טוב, באמת הזכרת, אבל אתה נהגי המונית, נראה לי, עצם זה שאתה נוסע במונית מקומית, זה אורחת חוויה, כי הרי המוניות שם, הרי זה הדבר המצ'וקמק הזה שמתפרק.
אז יש בהוונה מוניות מצ'וקמקות שמתפרקות, יש בהוונה גם מוניות של תסמן למישהו עם היד, ומישהו עם אופניים יבוא ויאסוף אותך. יש בהוונה גם מוניות כאלה כמו טיקטוקים, טוקטוקים כאלה, קצת כמו של המזרח, אבל רק בהוונה. מחוץ להוונה, מוניות מתפרקות של פעם, כמו כל רכב סטנדרטי בקובה. היה לי איזה חוויה אחת באיזה מונית, שתוך כדי הנסיעה כשיורד גשם, יש לך את הידית כזאת של פעם שמסתובבת עם היד, אז החלון נסגר עד הסוף, ותוך כדי הגשם שיורד הגשם נכנס לתוך האוטו, והידית הילוכים, אני ישבתי מקדימה, אז הידית הילוכים, אתה רואה את הרחוב, את הכביש, אז תוך כדי שיורד גשם, כל הגשם משפריץ עליך מלמטה, ונכנס לך לתוך האוטו.
קיצר גשם תלת ממדי עליך.
כן, חוויה גם בעיניים, וגם אתה מרגיש את הגשם.
אבל כלי, אמרתי הילוכים כזאת, תוך כדי גשם נראה לי הזיה, באמת הזיה. ומשהו שחייב לשאול, כל הנושא של מהפכה, יש הרי את התמונות המפורסמות של צ'ה גווארה, אתה יודע, הפנים שלו כזה עם הלוגו של קומוניזם, זה בא לידי ביטוי שם, אתה רואה את זה ברחובות?
אז צ'ה גווארה בשבילהם זה איזשהו גיבור מטורף. כל מקום, כל חור, יש להם תמונות של פידל קסטרו וצ'ה גווארה. צריך לזכור שצ'ה גווארה היה מהמובילים של המחאה הקומוניסטית שהיה שם בשנות ה-50 ושנות ה-60. המחאה הקומוניסטית, מי שרוצה שירחיב, אני לא פה בשביל לספר את כל הסיפור, אבל בגדול היה שם שלטון פרו-אמריקאי, היה שם איזשהו שליט בובה של האמריקאים, והיה שם סדרה של הרבה מאוד אירועי טרור שמי שהוביל אותם זה צ'ה גווארה, והוא פשוט רצח עם האנשים שהוא היה איתם, הרבה מאוד אנשים כדי שכל השלטון יתחלף לשלטון קומוניסטי פרו-ברית המועצות.
וזה הסיפור. כן, אומר איך מתגאים בכזה דמות. זה הזיה.
בשבילהם זה אחד האנשים שגרם לקובה להיות מה שהיא היום. ובסוף הם גאים במדינה שלהם.
אז אפרופו זה, אם אני חושב על זה שנייה, כל הפריטים שמוכרים, זה כאילו זה פרטי או שזה המדינה...
זה משהו ששמעתי מאחד המקומיים שם, שכל דבר שקשור לצ'ה גווארה שהם מוכרים אותו, המדינה לוקחת עליו איזשהו דיווידנד. אז כל חולצה או כל תמונה או כל דבר שקשור בצ'ה גווארה שמישהו מוכר לך, תדעו לכם שכביכול, אם הבנתי נכון, זה הולך חזרה למדינה איזשהו אחוז מסוים מהרווחים.
תכף, אני חושב על זה עכשיו, אתה תהיית הרי כל הטיול עם עוד שתי בנות, השאלה אם מטייל סולו, יש לו מה לעשות בקובה? הוא יכול למצוא אנשים? כי אין הוסטלים, אין את הבייסיק שאתה מכיר בו.
אז אני את כל דרום אמריקה טיילתי לבד. לבד בהקשר של אתה מגיע למקום, מוצא אנשים, פה ושם מטייל עם אנשים שאתה רוצה לטייל איתם, אבל בגדול כל הקונספט של הטיול זה להגיע ממקום למקום, ולאן שאני רוצה אני אגיע, גם אם אין לי מי להגיע. בקובה טיילתי עם שני חברות, ואחר כך נפרדנו ואני המשכתי לבד כמה ימים. אבל באופן כללי אני פחות ממליץ לטייל בקובה לבד, כי זו מדינה שבאמת יש בה כל כך הרבה דברים שהם שונים מאווירת מטיילים בדרום אמריקה, שאני פחות ממליץ לטייל שם לבד. כן ממליץ אולי לטייל גם עם מישהו שאתה לא מכיר, אבל כן ממליץ לטייל עם מישהו, אבל כן אפשר לטייל שם לבד, אבל אני פחות ממליץ. גם בהקשר של אין שם הוסטלים, או אין שם אווירת הוסטלים של דרום אמריקה ולטייל עם אנשים מערביים שאתה יכול לפגוש. אם למשל בדרום אמריקה אתה יכול לטייל עם מקומיים, יצא לי המון לטייל עם מקומיים, אין בקובה אווירת מטיילים מקומיים שמטיילים בתוך קובה, זה לא קורה במדינה הזאת.
טוב, זו אווירה שונה באמת, צריך להתרגל לסגנון כזה. אז בואו נתקדם באמת בטיול, אני מחכה לרגע שתגיע למתי קפה או מתי סיגרים או זה משהו... שאפשר לעשן או לשתות.
אז אצלי זה היה יחסית בסוף הטיול שהגעתי לעיירה שנקראת ויליאניס, אבל לפני ויליאניס הייתי בעיירה שנקראת ורדרו, ששם זה באמת עיירת חוף, בין המפורסמות בקובה. רוב האנשים שמגיעים לוורדרו היום זה קנדים ואמריקאים ואירופאים. עיירה של בתי מלון, בעיקר בתי מלון הכל כלול, יש לך שם גם קצת דירות וכאלה, אבל רוב הווייב זה בתי מלון מאוד מאוד זולים, אבל הכל כלול.
קצת אלת כזה.
פחות אלת, פחות וייב של טיילת עם מלא ילדים שרצינו לכוון רגליים ודברים כאלה, אבל יותר וייב של לשתות כל היום, לשתות פינה קולדה ומוחיטו, ולעשן סיגרים וכן. אחד האטרקציות, אם שאלתם קודם על האטרקציות, אתה יכול לעשות שם אטרקציות של צלילות, אז אני יום אחד צללתי שם. בסוף הטיול שאני צללתי עם הגלאפגוס, אז...
טוב, אחרי זה בשלב
הזה, להשוות, כן. אבל אני כן יכול להגיד שהצלילות שם ממש ממש יפות, בקטע של המים רגועים לגמרי, שקופים לגמרי. החיות שהם רואים שם זה צבים, קצת קרישים, דגים קריביים, אבל קצת מנטרות, אבל המים די שקופים לחלוטין, וזה בעיקר מה שאני זוכר שם, שהמים שקופים לחלוטין ואתה יוצא, וכל מה שיש לך מסריב זה אחד החופים הכי יפים שיש לך בעולם. החוף של ורדרו הוא חוף מדהים, חוף לבן לגמרי, באמת, אחד החופים היותר יפים שהייתי בהם. אז אחרי ורדרו, אני נסעתי לויליאניס. ויליאניס זה בעצם עיירה קטנה, גם עיירה קטנה, ששם בעצם זה לא עמק הקפה, זה לא עמק הקפה של קולומביה. מי שהיה בקולומביה זה קצת מזכיר את סלנטו בקולומביה, אבל זה וייב שונה לחלוטין מסלנטו, כי בסלנטו, מי שהיה, יש את כל הצי, הצי פלם, הצים הגדולים, ה-60 מטר גובה, אז זה לא זה. אז שם הווייב בקובה זה קצת וייב טיפה מזכיר, אבל שונה לגמרי, הרבה פחות מטויר, וקצת יותר אווירה מקומית, לתחושתי, כי יש הרבה פחות תיירים שמטיילים שם. אז בויליאניס אני הייתי שתי לילות, בלילה הראשון, בעצם ביום הראשון עשיתי שם סיור בחוות טבק ובחוות רום. בעצם היה סיור סוסים. אתה עם מדריך, זה היה אחד על אחד, היה לי ממש ממש כיף. פשוט אני והוא עברנו בין חוות רום וחוות סוסים, ובעצם עברנו על כל התהליך של הסיור בחווה.
כל השלב הייצור והייבוש וכל ה...
כן, אז אני יכול לדבר על, ה... על, ה... על, ה... על, ה... על כל התהליך של הכנת הסיגר. אני אגיד בכוכבית שזה אחד המקומות הראשונים שבאמת, אחד הדברים שבאמת אמרתי, פאק, מה קורה פה? כאילו מבחינת ההבנה שלי על מדינה דיקטטורית. אז בעצם עשינו את הסיור סוסים, והגענו לחווה של בן אדם. ואז הוא מסביר לך על כל היצור של הסיגר. עכשיו, מה זה בעצם יצור של סיגר? זה לגדל את העץ הצבקו, שהגידול שלו הוא בערך סדר גודל של 3 חודשים, ואחרי 3 חודשים בעצם לקטוף את כל העלים הגדולים, את כל העלים בעצם, לייבש אותם בתוך בתים מיוחדים מקש שבונים. התהליך ייבוש בעצם לוקח עוד סדר גודל בין 50-60-70 יום. עכשיו, כשאני אומר שאתה מגדל את כל מייבש את כל העלים, אתה מחלק את העלים לשלושה סוגי העלים. יש לך את העלים הגדולים, היפים הגדולים, את העלים באמצע ואת העלים הקטנים, שכל אחד מהם יש ארומה מיוחדת משלו. ואז בתהליך ייבוש, בסוף בתהליך הבנייה והגלגול של הסיגר, אתה לוקח את כל השלושה סוגים של העלים, ואם אתה רוצה סיגר שהוא קצת יותר חזק או קצת יותר חלש, אז אתה משלב קצת עלים...
אז ממש תערובות כאלה
כן, שונות. כן, תערובת של עלים קטנים יותר או עלים גדולים יותר, ובהתאם לזה יש את הטעם המיוחד של העלה, ואתה בסוף מגלגל, סוגר את הסיגר עם העלים הגדולים של הטבקו. עוד משהו מאוד חשוב, אם אתם הולכים בהוונה ואתם רוצים לקנות סיגר, אז בחיים אל תקנו סיגר ממישהו ברחוב. כי סיגר ממישהו ברחוב זה סיגר מזויף, או סיגר שהוא מעול ב... כימיקלים,
עלים נוספים, כן,
או עלים נוספים, או הוא לא סיגר אמיתי. אז לא קונים אף פעם מאנשים ברחוב, תמיד קונים מהחנויות הרשמיות של הממשלה. איך הממשלה מקבלת את העלים? אז אם לפני זה אמרנו בכוכבית, שזה אחד הדברים הראשונים שאמרתי, what the fuck, איך הם חיים פה? אז כחלק מתהליך היבוש, בסוף היבוש, אחרי 50-60 יום שיבשתם את כל העלים, באה הממשלה ואומרת, 90% מכל העלים האלה הולכים לממשלה, למדינה. אחרי כל העבודה הקשה של החקלאי, 90% מזה, מכל הסחורה הזאת, המדינה באה ולוקחת לו את הדברים, לוקחת לו את הדברים לתוך המפעלי גלגול של הממשלה, ונותנת לו למכור את ה-10% מה שנשאר בעצמו.
וזה מה שהוא מרוויח, למעשה. זה ה-10% רווח.
כן.
וואו.
אל תשכח שבסוף זה הולך למדינה, וכשבתור תייר אתה הולך עכשיו ברחובות יוון ורוצה לקנות סיגר, אז אתה קונה את זה מהחנויות הרשמיות של המדינה,
הכל מתגלגל על גלגול של גלגול, אשכרה גלגול סיגרי גם, יפה. ויסך אבל לעשן סיגרי.
כן, מה בטח, ישנתי שם לא מעט סיגרים, גם איי, בחלק איי. מהקסות שישנתי בהם. ישנתי הרבה סיגרים כחלק, נגיד למשל בסיור סיגרים, אתה מעשן בכל חווה, גענו שם לאיזה 2-3 חוות, ובכל חווה אתה מעשן עם בעל חווה כחלק מתהליך הגלגול שהוא מראה לך, ואז אתה מעשן איתו, לכיף, ככה, שעה שלמה.
זה חונק, כאילו סיגר זה כמו סיגריה מרוכזת, זה חונק.
אז אני לא מעשן כבד, אז אני לא מעשן את כל הסיגר, מעשן קצת כזה ועל הכיף, והוא גם נותן לך בסוף לשמור את זה וקח את זה הביתה. אבל אתה מעשן איתו, מכבד אותו ואת כל האירוע. אתה לא נמצא שם גם לבד, אתה נמצא עם עוד תיירים אירופאים, או אני ישבתי שם באיזה... חווחת עם תיירים אמריקאים, והיה ממש כיף, כאילו, אווירת חר הצהריים כזאת שמעשנים סיגר ושותים רום. כן, חוויה.
הבאת קצת סיגרים לארץ?
כן, יש לי הבאת קצת סיגרים קובנים. משהו חשוב, שאסור לך לקחת סיגרים קובנים נגיד לאמריקה. אמריקה, אמריקאים לא מרשים להביא שום מזכרות מקובה. כי בסוף אתה יודע שכל מזכרת שאתה קונה, בעיקר כאילו, מזכרת, אני בעיקר מתכוון לסיגרים ורום, כן? כי בסוף הם יודעים שהכסף, אם אתה קונה סיגרים ורום, זה הולך לממשלה. והאמריקאים לא רוצים לעודד קניות מהממשלה הקובנית.
אם אתה כבר מזכיר דברים שאסור להוציא מקובה, שהיה מותר גם להכניס הכל, כי כשאתה מגיע ונוחת, לא עושים לך יותר מדי בעיות?
אז זאת נקודה מאוד מאוד כואבת עבורי.
איך ידעתי לדקור לך בדיוק בבטן הרכה.
כן. הנקודה היא שאת כל דרום אמריקה אני טיילתי עם מכשיר חשמלי שנקרא רחפן.
פוי סבתא שלי נראה, אני מכירה כבר מה זה רחפן.
כן. וכשהגעתי לקובה, ידעתי שאסור להעביר רחפן, אבל דיברתי עם מקומיים שם, כאילו עם הבעלי קסות שאני אמור לשון אצלהם, ואמרו לי, זה נקודה, כאילו אסור להעביר רחפן לקובה, אבל תחביא אותו עמוק במוצ'ילה ויהיה בסדר. עשיתי את מה שהם אמרו לי, ופצלתי אותו לכמה חלקים, ודחפתי אותו לכל מיני מקומות שונים במוצ'ילה, וקיוויתי שיהיה בסדר כשאני נחת בשדה. נוחתים בשדה, ומחכים שעה, שעתיים, שלוש למוצ'ילות, באמת, בחום של קובה, ומחכים, וצריך לזכור גם שיש הפסקות חשמל גם בזה תעופה בהוונה. אוקיי, מגיעה המוצ'ילה אחרי זה שעתיים, שלוש, ופתאום מישהי משום מקום מהביטחון מגיעה, ועם פתק שרשום עליו השם שלי, ואומרת, מיסטר חן מלובני? אני אומר לה, כן. אומרת לי, בוא הצידה. אני אומר לה, מה קרה? ואז מה מסתבר? הם בעצם עושים סריקה או שיקוף לכל התיקים מאחורה, ובעצם היא אומרת לי, בוא, אתה צריך לעבור שיקוף נוסף לתיק. לוקחת אותי הצידה, כאילו אני איזה פושע, מעמדה אותי בשורה שעושים סריקות לכל התיקים של התיירים, שהתיק שלהם עלה בכותרות לפני זה. התיק שלי עובר סריקה, ואז היא אומרת לי, אדוני, יש לך משהו אלקטרוני בתיק? אני אומר לה, לא, אין לי שום דבר. ואז היא אומרת לי, לא, יש לך משהו אלקטרוני בתיק? ואז אני אומר לה, כן, יש לי סוללות. ואז היא אומרת לי, לא, יש לך רחפן. ואז בעצם כמו איזה פושע נתפסתי. אני אגיד להגנתי שהמקומים אמרו לי, לא להגיד שיש לי, ותקווה שיהיה בסדר. אז אני אומר לה, כן, יש לי רחפן. שם לי את התיק בצד, בא עוד איזה כלב גישש לי את כל התיק, ואז הושיבו אותי איזה שעה וחצי במחס אצלהם, והתחילו לתחקר אותי. למה הגעת לקובה? למה הגעת לקובה עם רחפן? מאיפה הרחפן? כמה עלה לך הרחפן? למה אתה פה נמצא עם רחפן? כאילו, מה זה הדבר הזה? ידעת שאסור להגיע לפרמ... כאילו, בסימן שלה, ידעת שאסור? אני אומר להם, לא, לא ידעתי. ואז אני מתחיל להסביר להם ומראה להם תמונות שטיילתי את כל דרום אמריקה עם רחפן. היה לי כמה רגעים שפחדתי, אמרתי, אולי הם חושבים שאני איזה מרגל או סוכן שבא לבדוק, לצלם את המדינה או דברים כאלה. בגלל שדיברתי עם הרבה מקומיים לפני זה, והם אמרו לי שאין בעיה, ובזה תעופה, אם קורה משהו, במקרה הטוב אתה תצליח להכניס את הרחפן לקובה ותוכל להטיס אותו בתוך קובה ותהנה, ובמקרה הרע אתה תשים אותו בפיקדון בזה תעופה. ובסוף זה מה שקרה, כן? אז לכל מי שמתכנן להגיע עם רחפן לקובה, אני לא ממליץ, אבל אם במקרה יוצא לכם, אז בסוף מה שקורה זה שאתם אומרים בזה תעופה שאתם מגיעים עם רחפן, ומפקידים אותו בזה תעופה.
לא כזה נורא.
לא כזה נורא, אחרי שבועיים זה פשוט שילמתי $5, 20 שקל.
סבבה, אחרי שאתה תגיד זה $500.
לא, לא, אתה משלם על הפיקדון, אני לא זוכר כמה בדיוק, אבל יש להם איזה מחשבון, נוסחה שמשהו, התחיל להסביר לי שם ספרדית, ואמרתי, בסדר. זה היה קטע מצחיק, כי אתה צריך לעשות, אחרי שאתה מפקיד אותו, ואז אתה יוצא מהשדה, אבל בקטע בחזור, מגיע, עובר את כל הסקיוריטי והכל והכל, ואז אתה מגיע לנקודה שאתה כאילו צריך לעשות את ה... צ'קין לתוך, ממש להיכנס למטוס. ורק אז אתה צריך כאילו להגיד למישהו שם, שומעים, יש לי רחפן, ואז מגיע מישהו, מלווה אותך, איש הבטחה צמוד, אחד לאחד איתך, עושה איתך את כל הדרך חזרה לתוך המחס שנמצא מחוץ לחלק של הטיסות היוצאות, והוא בא איתך לתוך החלק של הטיסות הנכנסות, כאילו. היה לי הבטחה, כאילו, היה איתי מישהו מהסיקיוריטי, כאילו, חצי שעה איתי, עושה את כל התהליך בזה תעופה, עד שהרחפן חזר אליי.
אני מבין שיעילות זה לא מילה גדולה שם בקובה, נראה לי זה...
יעילות זה לא מילה בחלל בכל אמריקה הלטינית, אבל...
בקובה במיוחד. כן. אבל אני חושב שזה הקסם, אני... באמת, גם תוך כדי שדיברנו קצת, הסתכלתי פה על תמונות, ואני לא חושב שנשארו עוד מקומות בעולם שהם כל כך אותנטיים, אבל באמת, לא עכשיו משחק לתיירים שעושים כאילו רחוב משוחזר, אלא שבאמת המדינה עצמה נתקעה מלפני 50 שנה, והיום עם הקדמה הטכנולוגית והמקפצה שעברנו בשנים האחרונות, הפארק התעצם וגדל. זה הקסם. חלוטין, זה הקסם של המדינה.
זה הקסם של המדינה, וזה אחד הדברים שעדיין טיפה גם כואבים לי עליהם. בקטע של המקומיים, עכשיו הרבה יותר נחשפים לתרבות מערבית. אני לא מדבר עכשיו על האנשים המבוגרים שלא יודעים להפעיל את היוטיוב. מדבר על מקומיים שהילדים שלהם נחשפים דרך יוטיוב לתכנים של עולם מערבי. למשל, הייתי באיזה בעלת קאסה, שאחרי אוחד בוקר דיברנו, ישבנו איזה חצי שעה ודיברנו על החיים. אז היא מראה לי סרטונים ביוטיוב על פריז ועל מקומות באירופה, והיא אומרת, הלוואי שיכולתי להגיע לשם. וזה הכי כאב לי עליהם, כי מצד אחד, אתה מאוד רוצה שתגיע לשם, ואתה יודע שזה סופר יקר, והיא כנראה לא תוכל בכם להגיע לשם. מצד שני, ברגע שהעולם נפתח, אז היא רואה דברים אחרים. אז אולי עדיף שהעולם לא ייפתח ולא תדע...
זה קיצון, כאילו זה... תמיד אני אומר, מזל, תפו, שאנחנו בצד הזה, שאנחנו יכולים לטייל בירות עולם, ולא להיות האלה שבאים לבקר אותם, כאילו תחשוב כל דרום אמריקה, כמה תיירים הם חווים ורואים, אבל כמה בפועל הם יכולים לצאת עכשיו מהמדינה ולראות עולם.
כן.
אז כן, אנחנו מגיעים לסיום. תקשיב, היה מדהים, באמת, קובה עושה לי כל חשק, ואני כבר מוסיף את זה בצ'קליסט שלי, ויש לנו איזה מסורת בפודקאסט, אני לא יודע אם אתה יודע, שתמיד בסוף הפרק, בגלל שפודקאסט הוא עכשיו כזה נשאר for life, בוא תאחל לעצמך עכשיו, חן, בעוד שנה, שנתיים, מה יהיה איתו? מה אתה רוצה לאחל לו שיהיה בנקודת זמן הזאת?
דבר ראשון, אני מאחל בטיחות וביטחון לכל המדינה.
אמן, בימים האלה זה
לא מובן אליו. מה אני מאחל לעצמי להיות שנה, שנתיים? שאני אהיה מאושר, נמשיך לטייל ולראות עולם.
אמן, אמן ואמן. יאללה, נראות לך בפרקים הבאים. תודה רבה.
תודה.
אז מה היה לנו היום? היינו בקובה, מדינה אחרת לחלוטין, נתקעה כאילו בלפני 50 שנה, וזה מה שמאפיין אותה, כל השונות הזאת והקיצוניות בהשוואה למדינות אחרות, כמובן עם החופים המדהימים ועם הטבע ועם האווירה ועם המסיבות ועם הקובה ליברה וכל החוויה האותנטית הזאת, זה משהו מיוחד ושונה, ואני באמת גם אמרתי את זה במהלך הפרק, לא מכיר הרבה מדינות בעולם שככה שימרו את הצביון היותר ישן שלהם בצורה טבעית, היא לא מונגשת עכשיו לתיירים, וזה באמת יעד סופר מיוחד, לשלב אותו גם בטיול עצמאי בנפרד, וגם כחלק מהטיול הגדול שלכם. אז אנחנו היינו מטוסי נייר, אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, באינסטגרם ובפייסבוק, כמובן באתר שלנו, peppersplans.co.il, אוהב אתכם, ויאללה נתראה בפרקים הבאים. ביי מטיים.